שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1192, ואנחנו נשוחח על ייאוש. נשוחח על ייאוש לא כדי להיכנס לייאוש, אלא כדי להתעמק ברגש הזה, שלפעמים תופס את האדם באמצע החיים וקצת משתק. ננסה להבין למה הוא בא, ובעיקר איך לעבוד איתו נכון, איך להשתמש בו נכון, שיהיה כמנוף לעלייה לחיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז ייאוש זאת הרגשה של אובדן תקווה. זו תחושה שהאדם מנסה להשיג משהו או לעשות איזשהו שינוי. והוא מנסה ולא מצליח עד שהוא מגיע לאיזושהי נקודה מסוימת שהוא מתייאש. אז זה בעצם ככה בהגדרה, מה זה בעצם
ייאוש.
ייאוש, כן. חוסר יכולת לשנות את המצב, חוסר יכולת להתגבר על משהו. וזה בעצם גורם לאדם, זה תלוי ברמות כמובן של הייאוש, זה יכול להביא אותו גם כמובן במצבים קיצוניים לדיכאון, אבל או סתם לוותר. זה גם יכול להיות, הרבה פעמים אני מתייאש, אני מוותר, משאיר בצד. אז היום אנחנו רוצים קצת להתעמק בהרגשה הזאת של הייאוש, להבין אותה קודם כל מה קורה באדם, איזה תהליך הוא עובר, ומה המקור של הייאוש, למה בעצם הטבע מכניס באדם מין רגש כזה מיוחד, שהוא פתאום מרגיש שהוא מתייאש ממשהו.
קודם כל, מה שיש לנו מהטבע זה הכל טוב ונכון.
כן.
אם אני מתייאש, זה סיבן שלא כדאי לפעם הבאה להשקיע בזה כוחות, כי אני לא אשיג כרצוי. אז יפה מאוד. אז אני פעם הבאה שומר את עצמי, לא לבזבז את האנרגיה שלי, כוחות, תקוות וכן הלאה, אלא לא הולך לכיוון הזה.
יש לי מיד שאלה.
כן.
כשהייתי ילד, עסקתי הרבה בספורט. אני זוכר שהמאמן שלנו בנבחרת של הכדורגל, הוא חוץ מזה שהוא היה מלמד אותנו כאילו את הטכנולוגיה, מה לעשות עם הכדור ועם השחקנים האחרים וכל הדברים האלה, אני זוכר שפתאום התחלתי לשים לב שמתישהו שהוא מלמד אותי דברים שהם לא קשורים בכלל לכדורגל, שהם קשורים ליחס לחיים, לאכזבות, לכישלונות, לייאושים, לתקוות, ללהאמין בעצמך, להאמין בחברים שלך, להאמין בצוות, כל מיני כאלה דברים שכאילו... מה הקשר לכדורגל? רק אחר כך הבנתי מה הקשר לכדורגל. למה נזכרתי בזה? כי עכשיו אמרת שקודם כל מה שבא לנו מהטבע זה בטוח טוב, ושהייאוש בא לסמן שאולי זה לא הכיוון שלך. אם ככה הייתי מתייחס בכדורגל, לא הייתי שורד שני משחקים. למה? נכשלתי, מיד הייתי עוזב, הולך הביתה. אבל מי הכוכבים? הכוכבים זה אלה שאף פעם לא מוותרים. יכול להיות שהם לא היו ממש עילויים, אבל ההתמדה היא מעבירה אותם איזשהו סף שכולם נשארים מאחור, ואלה שבאמת מצליחים זה אלה שלא התייאשו. אז זאת אומרת, מה אני רוצה...
מה זה שלא התייאשו? הם עוברים ייאוש או לא?
בטח שעוברים ייאוש.
או...
לא ויתרו אולי.
לא ויתרו.
זה משהו אחר. זה משהו אחר. שאני בודק את עצמי.
כן.
אני רואה שזה לא בשבילי, אבל אם זה לא בשבילי, מוכן לעזוב את זה וללכת לכיוון אחר, לשכוח, לא להצטער יותר, לא כלום, לחתוך, או שאני דווקא עובר את נקודת הייאוש הזה,
כן.
שזה לא בשבילי, ואני אומר לא, זה בשבילי, ואני הולך על זה בכל מחיר מה שיהיה, אני הולך עכשיו להילוך הבא, ואני מתקיף את זה בכוח החדש. זה משהו אחר. עכשיו, השאלה היא, על מה מדובר?
כן.
אני מתכוון שאני כאן נמצא מול המטרת החיים שלי, שאני לא יכול להתייאש ממנה. אני יכול להגיד, טוב, אני יורד מדרגת אדם לדרגת בהמה, רוצה לחיות טוב, עד סוף החיים, כמה שיהיה, ברוך השם, יש לי איזה בועה שאני בניתי לעצמי, אני חיה שם עד שזהו, עד המוות. או שאני אומר לו, אני ממשיך ואני לא מסכים כך להישאר. אבל זה כבר דרגה אחרת.
רגע, אבל יש פה באמת, קודם כל יש פה אלינו כאילו כמו איזה...
זאת אומרת, אנחנו מבינים כאן, שייאוש יכול להיות, ייאוש לוקח אותך לשני כיוונים.
כן.
או זרק אותך אחורה,
נכון.
לדרגת בהמה, או מעלה אותך לדרגת האדם החדש.
וזאת נקודה מאוד חשובה, קראת לה נקודת הייאוש, שזה איזושהי נקודה שהיא מאוד קריטית, כי פה צריך באמת להבין ולדעת מתי זה באמת ויתור, סתם ויתרתי לעצמי, כי לא רציתי עכשיו לא יודעת להתאמץ,
כן.
ומתי זה בדיוק המקום שעליו אני צריך לדפוק ולא לוותר ולעלות מעליו.
כן.
אז יש פה איזושהי נקודה מסוימת, זאת אומרת, אם נסכם ככה, אז אתה אומר, קודם כל הייאוש מגיע, יש לו סיבה, הוא מגיע כי הוא מסמן לך...
איפה אתה לעומת הכוחות שלך?
איפה אתה ביחס לכוחות שיש לך?
כן.
אוקיי, יפה.
המטרה שלך, כן. וזה הכוח שלך, ואתה רואה שזה לא זה.
כן.
אז יכול להיות, שאני דווקא על ידי זה שהגעתי לייאוש מכוחותיי,
כן.
אני עכשיו מגלה שיש לי לפנות למישהו, ולמשם לקבל כוחות נוספים. אז אני פתאום מגלה שיש מקור הכוח, מקור התקווה, ואז אני פונה לקבוצה, או פונה למאמן, נגיד,
כן.
כמו שאורן אומר, או פונה לכוח עליון. אז ייאוש כאן במקום הזה הוא משמח, כי אני יכול להיות שבלי ייאוש הייתי תורך בזה ככה ללא סוף.
כן. זאת אומרת, הייאוש, עכשיו אמרת בעצם עוד משהו, הייאוש, חוץ מזה שהוא מראה לך איפה אתה נמצא ביחס לכוחות שלך, הוא גם אומר לך, גש קבל עזרה.
כן.
לך למישהו אחר. תפסיק לנסות רק בעצמך,
כן.
תיגש בעצם לגורם נוסף. וזה בעצם נקודה מאוד חשובה, משמעותית. עכשיו בואו ננסה רגע להבין, אז זה בעצם היחס הנכון לייאוש, ככה היית מגדיר, איך מתייחסים נכון לייאוש. נגיד, ועכשיו יש לי, נגיד אני מגדלת ילד, ילדה, והוא באמת קשה לו, לא יודעת, בלימודים.
אני בטוח שהאדם בחיים שלו הוא... מסכן. אצלנו בחוכמת הקבלה, הייאוש הוא אחד מהמרכיבים החשובים ביותר. שהייאוש בכל רגע ורגע שאני מממש את עצמי, ואני מגיע לייאוש, זה סימן שאני צריך לעלות לדרגה יותר גבוהה. דווקא. שייאוש מכוחותיי דורש ממני לפנות לכוח יותר עליון, ולדרוש ממנו כוחות הנוספים. ובדרישה, בפנייה אליו, לכוחות הנוספים, אני מקבל כוחות נוספים, ואז יוצא שהייאוש, הוא גרם לי להתחדשות הכוחות.
הוא בעצם דחף אותך על הדרישה כן, הנכונה.
כן.
יש לי שאלה חשובה.
כן, זה נקודה
אומרים,
חשובה.
אומרים שילד כשהוא גדל, צריך מאוד בזהירות וברגישות רבה לתת לו משוב ופידבק על ההצלחות שלו והכישלונות שלו. אומרים שאנשים שבילדות אמרו להם, אתה חלש, אתה לא מסוגל, אתה לא מספיק מוצלח, בקיצור, אתה לא, אחר כך בחיים שלהם כאנשים בוגרים, הם ייכנסו בקלות לרגע של ייאוש שיקבור אותם, ואז לא רק שלא יהיה להם התחדשות של כוחות ותוספת של כוחות, הם אפילו לא יאמינו שזה אפשרי. למה נזכרתי בזה? האם לדעתך רגש הייאוש משתלט על האדם בגלל גורמים חיצוניים שמשדרים לו, אתה לא, או שזה משהו שזה עולה מתוכו, גם בלי שאנשים אחרים יגידו לו, שהוא לא. זה דבר שהוא מושפע מגורמים חיצוניים שפועלו עליו לא נכון, או שזה משהו שצומח מבפנים. מה זה בדיוק הרגש הזה של ייאוש? או שזה גם וגם, או אני לא יודע בדיוק מה.
אם אדם מגיע לסביבה הנכונה, אז מתעוררים בו כוחות החדשים כלפי הסביבה הזאת, שבעצם מוקרנים אליו מהסביבה, וכך הוא מתקדם. אנחנו כאן לא יכולים לדבר על האדם אחד, אלא אדם כל הזמן נמצא במקיף, בעיגול מקיף, בסביבה, בחברה, ובהתאם עד כמה שמסוגל לקבל כוחות, שהשגחה עליונה מביאה אותו לזה, אז בהתאם לזה יש לו כל המצבים האלה עם ייאוש ותקווה, כוחות וחולשה, והוא צריך להבין שכך משחקים ממנו, וכך הוא צריך להגיב. גם כן המטרה שלו היא בעצם להשקיע כמה שיותר כוחות, שבטוח בסופו הוא מגיע לייאוש בכל שלב ושלב, ודורש כוחות נוספים, ושוב מגיע בשימוש בהם בייאוש. ולמה? כדי כל הזמן להרגיש את עצמו התלוי בכוח עליון.
היום... כל אחד, חוץ מזה שיש לו טלפון, שבטלפון יש בטריה שהיא מספיקה לזמן מה, ראיתי שהרבה אנשים כבר לא סומכים כל כך על הבטריה, ויש להם גם מטען. זאת אומרת, לכל מקום שהם הולכים, יש להם בתיק גם את הטלפון וגם מטען. מה המטען אומר? כשתיגמר לי הבטריה, ואולי אני לא יהיה ליד מקור של אנרגיה שאני יכול להתחבר לשקע, יש לי מטען נייד, אני לא דואג. למה נזכרתי בזה עכשיו שדיברת? קשרת עכשיו בין ייאוש לתקווה, בין סוף הכוחות שלי לתחילת ההתחדשות. המעבר הזה, שכאילו במילים שלך הוא קרוב, בחיי האדם יכול להיות מאוד רחוק לפעמים. איך נכון לעשות את המעבר מסוף הבטריה הראשונה להתהברות למקור אנרגיה נוסף? ההתחדשות הזו.
אני מראש מכוון אותי, את עצמי להתחדשות. מראש, ממש. אני יודע שיהיה מקום שבירה ומקום ייאוש ומקום התגברות למצב חדש, ואני אקבל את המצב החדש.
זה נורא יפה, אמרת ככה, הייאוש מכוון אותי להתחדשות.
בטח, רק לשם זה הוא קיים. ולכן אנחנו רואים אנשים שהם מייצבים מצבים חדשים, אנשי תרבות, חינוך, מדע, אנשים שיש להם כוח יצירתי ביד. כן? גם אותם שחקנים, שחקנים ספורט או משהו, זה בטוח ככה. שבלי ייאוש אי אפשר להגיע לשום דבר. מדרגה, מדרגה, כל מדרגה היא נגמרת בייאוש, ואני נאבק עם עצמי ומעלה את עצמי לדרגה חדשה.
אם הייתי שואל אותך, אני רוצה ללמד את הבן שלי הקטן, או את הבת שלי הקטנה, משהו אחד שקשור לייאוש, שיעזור לו בחיים, מה הייתי צריך ללמד אותו?
החינוך הכי נכון הוא דוגמה. ולכן אנחנו צריכים לארגן סביבה. אני לא יכול להיות דוגמה לבן שלי הקטן. אני צריך, הוא לא יקבל ממני. הוא יכול ללמוד רק מאדומים לו. ולכן אנחנו צריכים לארגן כזאת סביבה ליד הילדים, ליד הנכדים, נינים, שהסביבה הזאת לחנך אנחנו צריכים, כך שהם ייתנו דוגמה אחד כלפי השני. ולכן בצורה כזאת אנחנו יכולים לחנך את ה...
אז מה היינו מלמדים אותם, את קבוצת הילדים בקשר לייאוש? איזו דוגמאות אנחנו צריכים לתת בקבוצת הילדים, שהילדים יוכלו לתת דוגמה אחד לשני איך לעבוד נכון עם ייאוש?
מתייאשים. נגיד שאנחנו כולנו כקבוצה שיחקנו בקבוצה של מיכאל נגד קבוצת אורן. כן? ו...
הפסדנו.
אז אנחנו יושבים ומדברים ומבינים שאנחנו חלשים ושאנחנו הפסדנו, בלי בהכי, בלי כלום. יכול להיות שעם כאב וממש בהכי הפנימי, אבל אנחנו משתדלים להבין למה אנחנו הפסדנו. כן? לאט לאט, זה לא פשוט. זה יכול להיות שבהתחלה זה יוצעקות ובכי ומריבות עוד מי השם ומי לא השם. כל מיני כאלה דברים. אחר כך, אנחנו מגיעים למצב שהפסדנו. ומה הלאה? זורקים או ממשיכים? אנחנו צריכים על זה להבין, לקרוא, לראות כל מיני דוגמאות מהאנשים גדולים, מהקבוצות גדולות. וכולם, כולם, יש כאלה גם כן דווקא הרבה סרטים וספרים, כולם עברו משברים גדולים כדי להגיע להצלחה. או שקיבלו ממש אכזבה וניצלו אותם בכל מיני צורות ומה לא. ואז אנחנו מחליטים שאנחנו עכשיו לומדים מההפסד שלנו, איך אנחנו מתגברים עליו, ודווקא לומדים בצורה כזאת לא להפסיד. בצורה כזאת לא להפסיד. ולומדים מה היה לו בסדר, איך לתקן את עצמנו, איך ללמוד את מי שנמצא מולנו. כן? במקרה הפנימי שלו, אז אדם לומד מי היצר הרע שלו, האגו שלו, וכך אנחנו יוצאים, מכינים את עצמנו לקרב הבא. זאת אומרת, יוצא שכל הייאוש, כל המכה שעברנו, זה סך הכל גרם לנו עכשיו התקדמות והתעלות. ולכן אנחנו לא שכחים מה שהיה, אלא כל העבודה שלנו רק כדי להשתמש בזה נכון. ואז, אחרי שאנחנו עכשיו רוכשים את המדרגה החדשה ומכינים את עצמנו כבר בצורה הרבה יותר מתקדמת, אנחנו מתחילים לראות ייאוש, זה לא ייאוש, זה פשוט הזדמנות להתקדם. האלו, הקבוצת אורן שהיא הייתה מבצעה אותנו, זה חברים שלנו, הם עזרו לנו להתקדם. איך היינו עוד מתקדמים? אלא ההפך, אם הם היו יותר חלשים מאיתנו, לא היינו מתקדמים, היינו רק מתגעים. כן? וכך אנחנו דווקא עלינו מדרגה.
אתה יודע, זה מדהים, עכשיו שסיפרת את זה, הזכרת לי תמונה מהילדות, הייתה לנו נבחרת כדורגל, כמו שסיפרתי, והיה משחק פעם בשבוע, בעמק הפר, אני ממושב אלישיב. ופעם אחת שיחקנו נגד אחד הקיבוצים, השכנים, והם, מה זה הביסו אותנו? לא ראיתי אף פעם כזאת דוגמה של תבוסה, אני לא זוכר אפילו לאיזה מספרים הגענו.
כי הם קיבוצניקים.
לא, היו גם קיבוצניקים שאנחנו הבסנו אותם, אבל קיבוץ אחד מסוים הביס אותנו, ובאופן כללי היינו קבוצה מאוד טובה, שאת רוב המשחקים היינו מנצחים. לפעמים גם מפסידים. אבל כאן קיבלנו תבוסה, אני לא יודע איך לתאר את זה. תראה, עברו מאז כמעט 40 שנה, אני זוכר את זה עד היום. עכשיו, מה אני למדתי מהתבוסה הזאת? אנחנו היינו פשוט בהלם. למה היינו בהלם? כי הקבוצה ששיחקה נגדנו, הייתה כל כך טובה. עכשיו, במה היא הייתה טובה? הם שיחקו כאילו זה לא, היינו חמישה נגד חמישה, זה קט רגל. הם לא היו נראים כמו חמישה, הם כמו איזה סופה, שאתה לא מבין מה, כמו שהרוח עוברת בפרדס ומזיזה את העלים, ככה הם כאילו עברו עלינו, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני זוכר שתוך כדי, אני הייתי ככה בשוק, אני לא מבין מה פה קורה. עכשיו, למה אני נזכר בזה עכשיו? כי הם היו בעצם הקבוצה הנפלאה ביותר שראיתי אי פעם, שכל פעם שאני מנסה להבין מה זה עבודת צוות ושיתוף פעולה בתוך צוותים, עד היום בעבודה, בכל מיני... אני פשוט נזכר בהם, הם כאילו נתנו לי דוגמה, מה זה עבודת צוות ותיאום מושלם בין אנשים. אף אחד לא היה בולט, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, כמו רוח שעוברת ככה. עכשיו, אמרת שהקבוצה שהביסה אותנו עזרה לנו להתקדם, ועכשיו ממש נזכרתי שזה עזר להתקדם. עכשיו, בדברים שלך קודם רשמתי לי עוד דבר. אמרת קודם, שבעצם החיים שלנו זה סוג של קרב. שיש לנו... אויב שהוא יריב, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מישהו שהוא כאילו נגדנו, ויש לאדם גם יריב שהוא פנימי שלו. ותוך כדי שדיברת, הרגשתי שיש המון המון קווים מקבילים, שכאילו המאבקים, שכאילו יש לי מישהו אחר, שאולי בהם גם אני מפסיד ורוצה ליפול לתוך הרגשה של ייאוש בהתחלה, אולי דווקא הם צריכים ללמד אותי כל מיני דברים בקשר למאבקים הפנימיים שלי עם היריב הפנימי שבתוכי, איך לנצח קרבות בתוכי. מה אנחנו צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה של הייאוש, מכישלונות, מאכזבות, עם גורמים חיצוניים, בקשר לעבודה שלי עם עצמי?
אנחנו לומדים את זה מתוך משבר, שמשבר זה מקום ללידה חדשה. זה מקום שאישה יושבת ומולידה. אז... ככה זה, ייאוש זה מקום להתעוררות החדשה.
עכשיו שאתה מסתכל באמת על האדם, אז יש איזה שינוי, דיברת קודם על נקודת ייאוש, ונקודת הייאוש זה איזושהי נקודה מעניינת. זה כאילו נקודה שבה האדם צריך לבדוק שהוא אכן עשה כמיטב יכולתו. לא שהוא ויתר לעצמו, כי הרבה פעמים גם זה יכול לקרות. אני הבנתי שאני צריכה לבקש עזרה, אז כל דבר תעזרי לי. המקום הזה שבו האדם כפרט בודק שהוא באמת עשה כמיטב יכולתו, ומבין שזהו, וזה הנקודה שבה הוא צריך בעצם...
להתחיל.
לפנות. כן, לפנות. אז בוא, איך באמת אדם עושה עם עצמו את ההבחנה הזאת, האם באמת עשיתי כמיטב יכולתי?
סביבה. לבד לא יכול.
הוא לא יודע, אין את, אין את היכולת לבקר את עצמך בצורה כזאת.
גם שאורן נזכר במה שהיה קודם,
כן.
זה לא שהיה קודם, הוא נזכר ומתפעל מזה עכשיו.
נכון.
זה סביבה של עכשיו. זה לא שסביבה שהייתה לפני 40 שנה. זה מה שאנחנו צריכים כל פעם, שיהיה לנו כזאת סביבה, שהייאוש שלנו תתהפך על ידה לקפיצה חדשה.
האמת זה מדהים.
וכך צריכים לחנך את הילדים.
זה היחס הנכון.
כן, ולהביא אותם לזה. בלי זה לא הייתי שורט.
אני רוצה עוד לברר...
כי בעבודה שלנו, דווקא הרוחנית, סליחה.
כן.
בעבודה שלנו הרוחנית, יום-יום אתה מקבל...
יאוש.
סתירה כזאת שזה... ואני ראיתי על מורית גם כן. עד כמה שזה פועל בדרגות כאלה גבוהות כמו שהוא היה.
אז בוא, זה מעניין דווקא, כי עכשיו אתה בעצם אומר ככה, יש כל מיני דרגות. אז קודם דיברנו על דרגות שבאמת ילדים שלומדים, שמתפתחים, שמשחקים בתוך קבוצה, שעוברים איזשהו תהליך חברתי, והם עוברים שם גם את ההרגשה הזאת של הייאוש. ואחר כך כשאנחנו מתפתחים מדרגה יותר גבוהה ורוצים להתפתח נגיד ברמה יותר רוחנית, אז דווקא הייאוש הופך להיות יותר...
יותר ייאוש ויותר מקפיץ.
אוקיי, זה מעניין, זאת אומרת, קודם כל לא להיוועל ממנו שזה מגיע, זאת אומרת, היחס שלנו כלפיו הוא נכון.
אי אפשר.
אי אפשר, כי הוא תמיד מוביל.
ישנה תמיד נקודה כזאת שאדם מקבל כמו...
סתירה.
כן, על הראש, זה לא סתירה, זה יותר גרוע.
כן.
ואז הוא מאבד, ממש מאבד את כל מה שהיה לו קודם, ורק חש את הייאוש, חש את המכה. שמוציא אותו לגמרי מכל השיטות, מכל התיאוריות, מכל הכל. וזהו, העולם נגמר.
כן, התרסקות כאילו, ממש הכל מתרסק.
העולם נגמר. ובכל זאת, מפני שהוא הכין לעצמו את הסביבה, כי הוא בעצמו גמור, כן? מתוך שהכין את הסביבה, אז בגלל שהוא מרגיש את עצמו אפס, סביבה בטוח יכולה להתחיל לעבוד עליו. ואז הוא נופל למקום הבטוח. כמו אנחנו, חס ושלום שחולים או משהו, נופלים למקום של הקרובים, חברים, וכך מנסים.
מה שתיארת עכשיו זה תהליך של התפתחות רוהנית של אדם. איך נגדיר התפתחות רוהנית בכלל שנבין על מה אנחנו מדברים? לאן הוא מתפתח? מה המטרות? מה היעדים? איזה יושים הוא פוגש בדרך ואיך הוא מתגבר מעליהם ומקבל תוספת כוחות?
מיואש מכוחותיו.
לא, אבל מה בכלל התהליך? לאן האדם, כשאתה אומר האדם שרוצה להתפתח רוחנית, ייתקל ביותר יאוש וילמד להפוך אותו למקפצה יותר גדולה. מה זה, תגדיר לי בפשטות, מה זה תהליך של התפתחות רוחנית למי שהוא לא נמצא בזה? מה זה, מה התפתחות רוחנית? מהו תהליך התפתחות רוחנית?
התפתחות הרוחנית נקרא שאדם לא מסכים עם זה שהוא שומע את הבהמה שלו, טוב לרע לי.
מה זה בהמה שלו?
מה שאני. מה שאני זה בהמה. עם כל התרבות, חינוך, עם כל מה שהיא מדע, כל זה בהמה. זהו. ואני רוצה להתחיל לגדל מתוכי ניצוץ כזה חתן, חדש. שהוא יהיה רק קשור לכוח עליון, לבורא. אותו אני רוצה לגדל. ולפי המאמצים שלי לגדל אותו, אני אקרא אדם, אדומה לבורא.
מה זה הבורא?
הבורא זה כוח השפעה.
כלומר?
כוח השפעה, נתינה, הפוכה ממני. ואז אם אני משתדל לאתר מתוכי אולי איזה ניצוץ כזה, אולי כזאת נטייה, זה נקרא שיש בי ממש ניצוץ מהבורא.
מכוח של נתינה?
כן, שהוא נמצא בכוח נתינה. מאוד קשה לאתר אותו. האגואיסטים הגדולים ביותר יכולים לאתר אותו יותר מהר, נכון. אלו שלא כל כך אגואיסטים, שיש להם נטייה לעזור לאחרים, להשתתף עם אחרים, כאלה לא אינדיבידואליסטים הגדולים. נראה להם שהם כבר נמצאים בזה במשהו.
בכוח אבל... של נתינה.
כן, אבל זה, זה עוד לא.
עכשיו, בתהליך הזה של פיתוח הניצוץ של הנתינה בקרב האדם, האדם יעבור מצבים של ייאוש?
בטוח.
ממה הוא מתייאש?
מתייאש מזה שהוא כל הזמן ייפול לגאווה שלו, לאגו שלו, לדאגות לעצמו בלבד, וזה מייאש אותו, כי הוא רוצה לראות את עצמו קצת אחר.
איך נכון לעבוד עם זה שזה יהיה כמו מנוף, עם הרגש הזה?
זה תלוי בסביבה. האדם לא יכול. אדם נמצא באיזשהו הרגשה אחת, נתון אחד, אלא אם יש לידו משהו שיש, שכנגדו, כמו במשקלות, כן?
כן.
אז זה יורד, זה יורד, זה נופל, זה נופל, זה יורד. אז בצורה כזאת הוא יכול לעזור בכוח כנגדו.
ואז הצוות הזה, שהם עובדים ביחד כצוות, איך הוא מוציא את האדם מהרגשת של ייאוש?
הם בנויים בצורה כזאת. הם בנויים בצורה כזאת, ואז הם עוזרים לכל אחד ואחד. מדברים, מבינים בשביל מה וכן. הם לא דווקא מכוונים לאדם שעכשיו נופל. אלה לכל אחד ואחד, הם כל הזמן משתדלים להרגיש את עצמם, את עצמם ככה בצלחת מעופפת.
הרב לייטמן, הזמן נגמר, הנושא מרתק. מה הכי חשוב לדעת בקשר לשימוש נכון בהרגשת הייאוש?
לנשק את המקל, מה שנקרא. שייאוש זה תמיד התחלה חדשה.
תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. תוכנית נגמרה, התחלה חדשה, תבואו שוב לתוכנית הבאה, כל טוב, להתראות.